שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף עין במסכת מנחות. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונראה שאלות שדומות לאחת השאלות שראינו אתמול. בחלק השני נעבור למשנה הבאה עם עוד דינים לגבי העומר ואיסור חדש. אז החלק הראשון, לפני שנתחיל אותו, נזכיר שאתמול ראינו אוסף של שאלות של רמי בר חמה ועוד אמוראים, כשאחת השאלות בשורה השמינית בעמוד א' אתמול הייתה של רב אבא רב חנן, והוא שאל כך: נניח שיש לי שדה של חיטים שכבר גדלו יפה, וכמה ימים לפני פסח קצרתי אותם, וכרגע הם אסורים מדין חדש, אבל אם אני אחכה בסבלנות עד את זין ניסן עד העומר, הם יהיו מותרים, אבל אני, במקום לחכות, משום מה החלטתי לשתול אותם מחדש. כלומר, ממש לקחתי את החיטים עם השורש שלהם והחזרתי אותם לאדמה. עכשיו, את כל זה עשיתי ממש קצת לפני את זין ניסן, כך שהחיטים, כשהחזרתי אותם, לא הספיקו להשריש באדמה. וממילא השאלה היא, כשיגיע העומר, האם זה יתיר את אותם חיטים? כי מצד אחד, כיוון שהם לא השרישו, אז אולי אפשר לומר שבעצם כאילו לא שמתי אותם באדמה בכלל, הם כאילו עדיין בחוץ, והעומר מתיר אותם, כמו כל חיטה שקצרתי לפני עומר ויושבת לי בבית, זה מצד אחד. אבל מצד שני, אולי ברגע ששתלתי אותם, אפילו שהם לא השתרשו עדיין, הם כן חוזרים להיות חלק מהאדמה, וזה נחשב כמו שתילה מחודשת, כי שתלתי מחדש, וכיוון שבאותה שתילה מחודשת הם עוד לא השתרשו, אז כמו כל דבר שלא השתרש לפני העומר, העומר לא מתיר אותם. זאת השאלה שראינו אתמול. שוב, האם כשאני שותל משהו מחדש, האם הוא עדיין שומר על הזהות המקורית שלו, לפחות כל עוד שהוא לא ישתרש מחדש, או שזה כבר בעצם משהו חדש? זה היה אתמול. היום בחלק הראשון נראה עוד שאלות דומות, שקצת אולי חוזרות על השאלה של אתמול וקצת מוסיפות, ונחלק אותם לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שבניגוד לאתמול, ששם שאלנו אם הוא שתל משהו שהוא כרגע אסור, כי עוד לא היה עומר, מה קורה במצב הפוך? שהוא שתל משהו שהוא כרגע מותר, ואז אחרי שהוא שתל, הדבר הזה המשיך וגדל. מה הדין? אז הגמרא שואלת את זה בשני שלבים. שלב ראשון זה רבי שמעון בן פזי, ושלב שני זה רבה. אז השאלה של רבי שמעון בן פזי זה גם לגבי שיבולת. יש לו שיבולת שהוא קצר אותה והעומר כבר התיר אותה, ועכשיו שהיא מותרת, הוא הלך ושתל אותה עוד פעם. עכשיו, רבי שמעון בן פזי מניח שנגיד שהשיבולת הזאת הוא שתל אותה והיא לא הייתה גדלה עוד, אלא נשארת כמות שהיא, הוא מניח שזה כן מותר. כלומר, זה לא שהיא בטלה על האדמה והיא צריכה עכשיו לחכות לעומר הבא, שנה הבאה, אלא לא. היא נשארת מותרת, שזה לא ברור לפי מה שראינו אתמול, כי לכאורה אפשר לומר שאולי היא בטלה על האדמה ומתחילה הכל מחדש, אז לא. הוא מניח שהיא נשארת מותרת, אלא כל השאלה שלו זה שהמשיכה לגדול. והשאלה היא, איך מסתכלים על אותה תוספת שגדלה? האם היא גם מתייחסת אל העיקר, אל החלק המקורי, וממילא כמו שהמקור מותר, כי הוא כבר עבר עליו העומר, אז גם התוספת מותרת, או שמתמקדים בתוספת, והתוספת הרי עליה עוד לא עבר העומר, אז היא אסורה, וממילא כל השיבולת אסורה. זאת השאלה, ועכשיו הגמרא מנסה לענות על זה מהלכה של רבי יוחנן בנושא אחר, אבל היא תדחה את הניסיון. מה הניסיון? רבי יוחנן לא דיבר על המקרה שלנו של שתל היתר, אלא על מקרה הפוך של שתל איסור, אבל העיקרון אותו עיקרון. מה הנושא של רבי יוחנן? אדם לקח ענף של עץ ילדה, כלומר עץ שהוא צעיר שעדיין יש בו איסור עורלה, והוא הרכיב את הענף הזה לתוך סקנה, כלומר עץ שכבר אין לו איסור עורלה. עכשיו הדינו שאם יגדלו מעכשיו פירות חדשים, אז הולכים לפי העץ הזקן, והפירות האלו אין בהם עורלה. אבל מה לגבי פירות שכבר היו בענף המקורי עוד לפני שהוא הרכיב? אז עכשיו שהוא הרכיב, לפירות שכבר היו זה לא עוזר, הם עדיין נשארים עורלה, כי כמו שאמרנו לפני רגע, זה לא שמיד שהוא שתל הם פתאום בטלים ומתחילים מחדש, לא. הזהות המקורית שלהם עדיין נשארת והם אסורים, אבל מה קורה אם הם המשיכו לגדול? מה הדין של התוספת? אומר רבי יוחנן, גם התוספת אסורה. כלומר, אנחנו לא אומרים שהיא כבר הולכת לפי העץ הזקן שהוא לא עורלה, אלא לפי עיקר הפרי שממנה התוספת גדלה, ולכן זה כן עורלה. זה רבי יוחנן. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? שכשיש תוספת, אז זה לא דבר חדש, אלא זה הולך לפי העיקר. עכשיו, אמנם רבי יוחנן אמר את זה על איסור, כלומר שהפרי אסור, אז ממילא גם התוספת אסורה, אבל לכאורה אותו דבר גם לשאלה של רבי שמעון בן פזי לגבי היתר, ששוב, אם הוא שתל שיבולת שלה כבר אין איסור חדש, והיא המשיכה לגדול, אז גם התוספת תלך לפי העיקר, וגם שם לא יהיה איסור חדש. עד כאן ניסיון לענות מרבי יוחנן, אבל דוחה הגמרא, אולי צריך להבדיל בין לחומרה לבין לקולה. כלומר, רבי יוחנן כאמור דיבר על מקרה של חומרה, שהעיקר המקורי היה אסור, וממילא גם התוספת אסורה, אבל אולי זה לא שרבי יוחנן תמיד הולך לפי העיקר, אלא אולי פשוט הוא יתלבט. ולכן מספק, במקרה של חומרה, אז הוא הולך לחומרה לפי העיקר, אבל זה לא אומר שגם במקרה של רבי שמעון בן פזי, ששם אם נלך לפי העיקר, זה כולה, אולי שם הוא לא יגיד את זה. וממילא, מרבי יוחנן אי אפשר להכריע, ובעצם רבי שמעון בן פזי נשאר בלי תשובה, ועד כאן השלב הראשון בתוך הסעיף הראשון. השלב השני בסעיף הראשון זה שאלה של רבא, זה בשורה האחרונה בעמוד הקודם, והוא שואל שאלה דומה אבל עם עוד איזה תוספת. אז גם בשאלה של רבא מדובר ששתלתי משהו שהוא כבר מותר, כשהפעם הנושא זה לא איסור חדש אלא טבל, כלומר יש לי תבועה שכבר קצרתי אותה והתחווה במעשרות ואיסרתי אותה, ואז שתלתי אותה שוב, וגם כאן ההנחה היא שאותה שיבולת ששתלתי היא עקרונית נשארת מותרת, אבל אחרי ששתלתי אותה היא המשיכה לגדול. ורבא בעצם שואל כאן שני דברים. א', הוא שואל, כמו בשאלה הקודמת של רבי שמעון בן פזי, האם התוספת הולכת לפי העיקר, וכיוון שהעיקר מותר אז גם התוספת מותרת, או שהיא לא הולכת לפי העיקר וממילא היא אסורה כי אותה עוד לא הסרתי. זה דבר אחד שהוא שואל. דבר שני שהוא שואל, זה הכל בעצם ביחד, אבל זה בעצם שני דברים, זה בהנחה שנאמר שהתוספת לא הולכת לפי העיקר, וממילא התוספת עצמה אסורה, כלומר היא טבל, האם רק היא טבל, או שהיא בעצם אוסרת גם את העיקר, ואז הכל חוזר להיות טבל, אלה שאלות של רבא, ועכשיו נעיר עליהם שלוש הערות. הערה אחת זה שאצל רבי שמעון בן פזי, ששם הנושא היה איסור חדש, אז היה ברור שאם נאמר שהתוספת אסורה מדין חדש, אז ברור שהכל אסור, כי אין אפשרות להפריד ולומר איזה חלק מהשיבולת הוא החדש ואיזה לא, לכן שם ברור שאם זה אסור, אז הכל אסור. כאן לעומת זאת לגבי טבל ומעשר, אפשר להפריד, כי אפשר לומר שבאמת רק התוספת אסורה, ואז בשביל לתקן את זה הוא יביא תבועת טבל מבחוץ, ויפריש ממנה רק על התוספת, רק על ה-20%, כי גם הוא לא יכול להצביע על איזה סנטימטר כאן זה התוספת, אבל הוא כן יודע אחוזים, והוא יפריש רק על אותם אחוזים, וממילא כאן כיוון שאפשר להפריד, אז לכן בעצם רב השאל שני דברים, א' הוא שאל האם התוספת אסורה, וב' אם היא אסורה, אז האם רק היא אסורה, או שהיא אוסרת את הכל, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שגם רב נסה לענות על השאלה של רבא ולהוכיח שבאמת הולכים לפי התוספת והיא אוסרת את הכל, והיא מביאה לזה שתי ראיות, מדינים שברורים לכולם, אבל את שתי ראיות נדחה, כי נאמר זה לא אותו דבר. מה הראיות? אז ראיה אחת זה בעצם בכל מקרה רגיל שבו אני לוקח זרעים וזורע אותם באדמה, אז אפילו שהזרעים לפני ששתלתי אותם היו מותרים, ברגע ששתלתי אז הכל מתאפס ומה שגודל הוא חדש והוא נהיה טבל וצריך להסר אותו, אז לכאורה אותו דבר גם כאן, הולכים לפי התוספת וזה אוסר הכל וצריך להסר על הכל. זאת ראייה ראשונה, אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר, כי כשאני זורע זרעים, אז הם הולכים ומתקלים באדמה, ולכן מה שגודל זה באמת משהו חדש לגמרי, והוא טבל, זה ברור. לעומת זאת, מה שרבא שואל, זה שהוא שתל שיבולת, לא זרע, והשיבולת הזאת לא התקלתה, אלא פשוט השתרשה והמשיכה לגדול. ולכן כאן, אולי מה שגדל זה לא חדש, אלא הוא הולך לפי העיקר והוא מותר, או גם אם הוא כן עכשיו משהו חדש והוא טבל, אולי הוא לא אוסר את העיקר, ולכן משם אי אפשר להוכיח, כי זרע קלה, ואילו כאן לא. הראייה השנייה זה בעצם שדרוג של הראייה הראשונה, אומרת הגמרא בסדר, אז מזרעים אי אפשר להוכיח, אבל אפשר להוכיח למשל מבצל. הרי כשאני שותל בצל, אז אני שותל את הבצל כמו שהוא, והוא לא מתקלה, אלא הוא פשוט מגדל עוד בצלים, וגם שם ברור שכל מה שגודל כאן הוא טבל, אז אותו דבר גם כאן. עונה הגמרא, זה עדיין לא אותו דבר, כי בצל זאת הדרך לשתול אותו, ממילא שם ברגע ששתלתי, הכל פה נחשב כגידול חדש, ולכן הכל טבל, זאת הדרך לשתול, אבל כשאני לוקח שיבולת ושותל אותה מחדש, זאת לא הדרך לשתול שיבולת, ולכן כאן כן יש מקום להתלבט. נזכיר, אתמול התלבטנו האם העיקר בכלל שומר לזהות שלו, או שהוא עצמו גם נהיה משהו חדש. היום בזה אנחנו לא מתלבטים, אלא אנחנו מתלבטים לגבי התוספת, האם הולכת לפי העיקר והיא מותרת, או שהיא אסורה, ואם היא אסורה, האם היא אוסרת את העיקר. ועד כאן הערה השנייה על השאלה של רבא, ניסינו להוכיח שהולכים לפי התוספת וזה טבל, אבל דחינו כי זה לא אותו דבר, ובעצם גם השאלה הזאת נשארת בלי תשובה. הערה שלישית לגבי השאלה של רבא, זה שלכאורה רבי חנינא בר מניומי שאל שאלה דומה. וזה לגבי אם אדם שתל צמח בעציץ שאינו נקוב, שהדין של עציץ כזה זה שהוא לא נחשב מחובר לקרקע, וממילא מה שגודל בו לא חייב במעשרות מהתורה, אלא רק מדרבנן, אבל אחרי שזה התחיל לגדול, הוא בא וניקב את העציץ, והצמח המשיך לגדול. והשאלה שלו, ממש כמו השאלה של רבא, האם הולכים לפי העיקר, והרי העיקר בהתחלה היה פטור ממעשרות, לפחות מהתורה, וממילא גם התוספת פטורה, או שהולכים לפי התוספת, וכיוון שהתוספת כבר גדלה בעציץ נקוב, אז היא חייבת, ואולי גם מחייבת את העיקר. זאת השאלה שלו, ולכאורה זה ממש דומה לשאלה של רבא, אבל אמר רביי, גם זה לא אותו דבר. למה? כי שם בעציץ הלא נקוב, ואז הנקוב, אפשר להסתכל על כל התהליך הזה כזריעה אחת ארוכה, הרי בכל זריעה לוקח זמן לשורשים להשתרש, אז שם זה לוקח יותר זמן, כי בהתחלה הציץ לא היה נקוב, ואז הוא היה נקוב, וממילא כיוון שזה תהליך אחד, שבסופו של דבר היה בהציץ נקוב שחייב במעשרות, אז ברור ששם הכל חייב במעשרות, גם העיקר. זה שם, לעומת זאת בשאלה של רבא, וגם לפני זה בשאלה של רבי שמעון בן פזי, אנחנו מדברים על שני שלבים ממש נפרדים. היה לו חיטה שכבר גדלה, הוא הוציא אותה, ואז שתל אותה מחדש. וממילא כאן באמת יש מקום להפריד בין העיקר לתוספת, ולשאול מי משפיע על מי. עד כאן הערה השלישית, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה, ראינו שתי שאלות של רבי שמעון בן פזי ושל רבא, ששניהם בעצם שאלו כשהוא לקח חיטה שהיא עצמה כבר מותרת, והוא שתל אותה מחדש, מה הדין? הסעיף השני בחלק הזה זה בשליש העליון של עמוד א', וזה שאלה של רבי אבאו. והוא מדבר גם על מקרה שהוא שתל מחדש, רק שהפעם הוא לא לקח משהו מותר, אלא משהו אסור. שזה קצת מזכיר את מה שראינו אתמול והזכרנו בהקדמה, והנושא שלו זה שיש לו שיבולים שהוא כבר קצר אותם, והם ירח ומתחייבו במעשרות, והוא עוד לא הפריש עליהם מעשרות, כך שכרגע השיבולת היא טבל, ואז הוא שתל אותה מחדש. עכשיו, זה שהשיבולת עצמה היא כרגע טבל, זה ברור, כי לא הפרישו עליה. אבל השאלה היא, האם היא מאבדת את המעמד שלה כמי שכבר התחייבה במעשרות, כי הרי הוא כבר עשה לה מרוח, והוא יכל להפריש, אבל במקום זה הוא שתל אותה. אז האם היא בעצם עדיין חייבת, וממילא הוא יכול לעשות אותה תרומה, אפילו שהיא כרגע מחוברת לאדמה, או שכיוון שהוא שתל אותה, אז היא מתחילה את הכל מחדש. היא כמו כל צמח שבשביל להפריש צריך קודם לקצור ולעשות מרוח, ורק אז היא בעצם מתחייבת בתרומות מחדש. זאת השאלה, וכאמור זה די מזכיר את השאלה של אתמול. כשהוא שתל שיבולים ואז עבר עליהם העומר כשהם היו כבר מחוברים בקרקע, אז האם אני מתייחס אליהם כאילו שהם לא מחוברים והעומר מתיר אותם, או שברגע שהוא חיבר אותם, אז הם איבדו את הזהות הקודמת והם עכשיו מחוברים והעומר כבר לא יתיר. אז אותו עיקרון כאן, האם כשהם מחוברים, אפשר עדיין להפריש עליהם כאילו שהם לא מחוברים או שלא. עכשיו שוב, את הדמיון הזה לשאלה הקודמת זה אנחנו עשינו, אפשר לחשוב גם על הבדלים. בכל אופן, זאת השאלה של רבי אבאו, ובאו החכמים וניסו לומר שברור שהוא לא יכול להפריש את זה כתרומה, כי יש ברייתא שאומרת שאין דבר כזה תרומה מחוברת לקרקע. זה מה שהם ניסו לטעון, אבל אמר להם אבאי, מה פתאום? הברייתא לא התכוונה שאין דבר כזה תרומה מחוברת לקרקע, אלא התכוונה שאם זר יאכל תרומה שמחוברת לקרקע, הוא לא יתחייב על זה מיטה ובחומש, כי זה נקרא אכילה שלא כדרכה, כי מי אוכל ירק שהוא עדיין מחובר לקרקע, אבל עצם זה שהיא יכולה להיות תרומה מחוברת, זה יכול להיות. עכשיו בסוגריים, הגמרא מנסה להקשות על זה מזה שאילפה אמר שאם אדם אוכל ביצים שעדיין מחוברים לתוך מאי העוף, זה נחשב אכילה וזה מטמא, אז לכאורה גם כאן זה כן יחשב אכילה כדרכה, אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר. שם אנשים עושים את זה, אבל מחובר לקרקע, אף אחד לא אוכל כך, ולזה הברייתא התכוונה, וממילא לגבי השאלה של רבי אבאו, האם אפשר להפריש את אותה שיבולת שמחוברת כרגע לאדמה, בזה נשארנו בלי תשובה, ועד כאן הסעיף השני בחלק הזה. הסעיף השלישי והאחרון בחלק הזה זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה מובא כאן בדרך אגב, כיוון שמקודם הזכרנו הציץ נקוב ושאינו נקוב, אז מביאים אמירה של שמואל, שאומר שהזורע כלאיים בהציץ שאינו נקוב אסור, כלומר אסור מדרבנן. ובא הבאי ושואל מה החידוש, אם באת להגיד שזה אסור מדרבנן, את זה אנחנו כבר יודעים, הרי יש משנה במסכת מאי שלגבי תרומה בהציץ שאינו נקוב, היא אומרת שזה חייב רק מדרבנן, גם כמו שהזכרנו מקודם, אז אותו דבר לגבי מי שזורע כלאיים יהיה אסור מדרבנן. אז לא יכול להיות שזה החידוש, אלא הצעה שנייה אומר הבאי מה החידוש, שלא רק שזה אסור מדרבנן, אלא שהוא לוקה על זה מכת מרדות. ולמה זה חידוש? כי מכת מרדות נותנים רק על איסורי דרבנן שיש להם איזשהו עיקר מהתורה. וממילא צריך לומר מתי זה נחשב שיש עיקר מהתורה ומתי לא, וזה בעצם החידוש של שמואל, שכאן זה נחשב איסור דרבנן שיש לו עיקר מהתורה, ולכן יש על זה מכת מרדות. עד כאן הסעיף השלישי שהיה בדרך אגב, ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו יותר לנושא שלנו, של העומר ואיסור חדש, ולא נראה את המשנה בפני עצמה, אלא נראה כל פעם נושא מהמשנה עם הגמרא שעליה, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה המינים השונים של תבועה ששייך בהם איסור חדש, ואגב זה גם דיני חלה, וזה חיטין, סעורין, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון, כלומר חמש מיני דגן, ועל זה נראה עכשיו שלושה דיונים. דיון אחד בגמרא זה לזהות את המינים השונים, אז חיטים וסעורים זה ברור לגמרא, אבל מה לגבי השאר? אז קודם היא מעירה שכוסמין זה בעצם סוג של חיטין, ושיבולת שועל ושיפון זה סוג של סעורים, ואחרי זה היא גם מפרטת שכוסמין נקרא גולבה, שיפון זה דישרה, ושיבולת שועל זה שוב ליטעלה, זה מה שכתוב בגמרא, לא נוכל להיכנס יותר מזה, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה בשורה השנייה בעמוד ב', מה המקור לזה שאלה המינים ואין מינים נוספים כמו למשל אורז ודוחן, אז לגבי זה נראה שלושה שלבים. שלב ראשון, זה לא בנושאים שלנו, של חלה או חדש, אלא לגבי מצה, שגם שם אלה המינים שמכינים מהם מצה. איך לומדים את זה? כי כתוב בדברים תציין, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. אז יש כאן היקש בין איסור חמץ למצוות מצה, ומזה לומדים שרק מינים כאלה ששייכים באיסור חמץ, כלומר שפיזית הם יכולים להחמיץ, אז רק מהם יש מצווה לאכול מצה. וממילא זה כולל את חמש מיני דגן, וזה לא כולל אורז ודוחן, כי אצלם לא שהחמץ, אם משאירים אותם ממים, הם לא מחמיצים, אלא מסריחים. זה שלב ראשון, מצה זה רק בחמשת מיני דגן. שלב שני, ממצה לומדים בגזרה שווה גם לחלה ולחדש. כי במצה, בפסוק שהרגע הזכרנו, כתוב לחם עוני, וגם בחלה וחדש כתוב לחם. בחלה כתוב בבמדבר תתווה, והיה באכולכם מלחם הארץ, ובחדש כתוב בויקרא כ"ג, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. זה כבר אגב בשליש התחתון של העמוד. זה שלב שני, למדנו ממצה לחלה ולחדש. בשביל השלב השלישי רק נקדים שכשאנחנו מדברים על חדש בעצם יש שני איסורים. יש איסור לקצור לפני קצירת העומר ויש איסור לאכול לפני העומר. אז בינתיים הבאנו מקור לאיסור האכילה שזה מחמש מיני דגן, ועכשיו בשלב השלישי מה המקור שגם איסור הקצירה זה רק מאותם מינים? אז את זה לומדים גזרה שווה מחלה שבשניהם כתוב ראשית. באיסור קצירה כתוב וקצרתם את קצירה ועבדתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, זה בויקרא כ"ג פסוק י', ובחלה כתוב ראשית אריסותיכם חלת הרים ותרומה, זה במדבר ט"ו פסוק כף. אז מחלה לומדים לקצירה שגם איסור הקצירה זה רק באותם מינים. עד כאן שלושת השלבים, ועד כאן הדיון השני בסעיף הראשון, המקור שזה דווקא חמשת מיני דגן. הדיון השלישי בסעיף הזה, בשביל זה נחזור לשורה 11 מלמעלה, זה לגבי הצטרפות. מה הכוונה הצטרפות? אז המשנה מדברת על משהו אחד, ואגב זה מביא עם ברייטה שמדברת על משהו אחר. המשנה מדברת על זה שכל המינים שהזכרנו מצטרפים זה לזה. כלומר, אם יש לי נגיד חצי כזית חדש של חיטה וחצי כזית חדש של סעורים ואכלתי אותם ביחד, הם מצטרפים לכזית ואני עובר על האיסור. זה מה שהמשנה אומרת. בגמרא, אגב, זה מביא עם ברייטה שגם מדברת על צירוף אבל של משהו אחר. היא לא מדברת על צירוף של המינים השונים, אלא צירוף של שלבים שונים. כלומר, שאם לקחתי קצת תבואה, כלומר גרעינים, וקצת קמח וקצת בצק, וביחד הם הגיעו לשיעור, הם מצטרפים. עכשיו, מצטרפים למה? אז כאן יש ארבעה הספרים. רב קיין אומר שכוונה היא שמצטרפים לכזית של איסור חדש, רב יוסף אומר לאיסור חמץ, ורב פאפה אומר לאיסור אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים. אלה שלושת הסברים הראשונים, ואם תראו בקרן אורה, אומר מה החידוש בכל אחד, אז לגבי חדש, החידוש הוא שאפילו שעל כל אחד מהם, התבואה, הקמח והבצק, יש איסור נפרד, ואם אדם אכל כזית מזה ומזה ומזה, אז הוא חייב שלוש פעמים מלקות. בכל זאת, אפילו שהם איסורים נפרדים, הם גם נחשבים כאיסור אחד ומצטרפים לכזית. זה החידוש בזה שמצטרפים בחדש. לגבי חמץ בפסח, החידוש הוא פשוט שאפילו שיש להם טעמים שונים הם מצטרפים. לגבי מעשר שני מחוץ לירושלים, לא ברור מה החידוש, ובכל אופן עד כאן שלושת ההסברים הראשונים למה הם מצטרפים, כשמשותף לשלושת ההסברים זה שמצטרפים לאיזשהו איסור שהשיעור שלו הוא כזית. ההסבר הרביעי לעומת של רבא, הוא אומר שכאן הנושא זה לא איסורין אלא טומאה. כי אוכל, בשביל שהוא יוכל לטמא, ויש אומרים גם בשביל שיוכל לקבל טומאה, השיעור הוא כביצה, ומה שהברייתא התכוונה לומר זה שאותם שלושה דברים, התבואה, הקמח והבצק, אם ביחד יש שיעור ביצה, אז הם יכולים לקבל טומאה. זה ההסבר הרביעי, וגם כאן עולה השאלה מה החידוש, למה שלא יצטרפו, אלא שאומרת הגמרא שכאן באמת החידוש בברייתא זה משהו אחר. וזה שכמו שהבצק, אז כשעושים אותו, עושים אותו בלי הפסולת, כלומר בלי הקליפות של הגרעינים, אז אותו דבר, גם כשאני מסתכל על הקמח או על הגרעינים עצמם, מה שאמרנו שמצטרפו, מצטרפים, זה דווקא בלי הפסולת, כלומר בלי הקליפות שהם על הגרעינים וגם בלי הקליפות שהתכסחו אל תוך הקמח. הדברים האלו לא מצטרפים לשיעור, אבל שימו לב, דווקא בסעורים, כי שם הם לא רואים לאכילה, בחיטים הם ראויים ומצטרפים. זה החידוש לפי הסבר הרביעי. עכשיו הגמרא מקשה על זה ממש באמצע עמוד ב', הרי יש ברייתא של דבר רבי ישמעאל ששם לומדים מפסוק שגם הקליפה של הסעורה כן מצטרפת, אבל עונה הגמרא שם מדובר כשהקליפה לחה, אז היא ראויה לאכילה ובאמת מצטרפת, אבל כשהיא יבשה היא לא מצטרפת ורק בחיטין היא מצטרפת. ועד כאן ארבעת ההסברים מה הכוונה בברייתא שהתבואה, הקמח והבצק מצטרפים, ועד כאן שלושת הדיונים בסעיף הראשון לגבי המינים השונים ששייכים בחדש ובחלה. הסעיף השני, טיפה מתחת לשליש התחתון, זה עד מתי יש את איסור חדש ואת איסור הקצירה. אז אומרת המשנה, ואנחנו קוראים זה לפי הגרסה של השיטה המקובצת, ואסורים בחדש מלפני העומר ומלקצור מלפני הפסח. עכשיו, לגבי קצירה, ברור לגמרא שהאיסור הוא עד הקצירה בפועל של העומר מתישהו במוצא החג, זה ברור. אבל מה לגבי איסור אכילת חדש? מה הכוונה מלפני העומר? עד מתי? אז בזה לכאורה יש מחלוקת המורים. רבי יוסי בר זבדה מחמיר ואומר שהאיסור הוא עד הבאת העומר בפועל, ואילו רבי יונה מקל ואומר שהאיסור נגמר כבר בסוף הלילה, כי זה סוף זמן הקצירה, כבר אז מותר לאכול חדש, אפילו שעוד לא הביאו את העומר בפועל. אז שוב, לרבי יוסי בר זבדה זה עד הבאת העומר, רבי יונה מקל עד בוקר תזי ניסן, ונעיר בסוגריים, לפני יומיים בדף סמכת ראינו מחלוקת מקבילה, שרב שמואל כמו רבי יוסי בר זבדה שזה עד הבאת העומר בפועל, ורבי יוחנן וריש לקיש מקלים יותר כמו רבי יונה שזה עד הבוקר. אז זו המחלוקת לגבי איך להבין את המשנה שלנו, אבל הגמרא מקשה ואומרת אי אפשר להבין את רבי יונה במשנה. למה? כי המשנה כאמור עשתה הפרדה. היא אמרה ואסורים בחדש מלפני העומר ומלקצור מלפני הפסח. למה יש את ההפרדה הזאת? אז מילא לרבי יוסי בר זבדה שלכל אחד מהם יש זמן אחר, איסור הקצירה זה עד קצירה בפועל שהייתה בלילה, ואיסור האכילה זה עד הבאת העומר שהיה במהלך היום, אז מובן למה המשנה דיברה על שניהם בנפרד. אבל לפי רבי יונה, שבעצם שניהם עד זמן הקצירה, אמנם לא בדיוק אותו זמן, כי איסור הקצירה נגמר כשקוצרים בפועל, ואילו איסור האכילה בסוף זמן הקצירה, כלומר בסוף הלילה, כשמגיע הבוקר, אבל המשנה יכלה לשים אותם ביחד, ומזה שהיא לא שם אותם ביחד, אז ברור שאי אפשר להסביר את המשנה כמו רבי יונה. אלא באמת המשנה, כמו רב שמואל בדף סמכת, סוברת שאיסור הקצירה זה עד הקצירה בפועל, ואיסור האכילה זה עד הבאת העומר בפועל. ברור שככה המשנה סוברת ואין בזה שום מחלוקת, וזה שרבי יוחנן וריש לקיש בדף סמכת חולקים, אל דאגה, יש להם תנאים אחרים, ראינו שם. בכל אופן, לגבי המשנה שלנו, ברור שהיא כרב שמואל שאיסור האכילה זה עד הבאת העומר בפועל. עכשיו, אם כן, אז על מה נחלקו רבי יוסי בר זבדה ורבי יונה? הם נחלקו על נושא אחר לגמרי, וזה בעצם מקשר אותנו לסעיף השלישי של החלק הזה, ובזה כמעט נסיים. וזה שאומרת המשנה בסעיף השלישי שאם זרעתי תבואה סמוך לפסח, אז כמה לפני פסח אני צריך לזרוע בשביל שכשיגיע העומר זה יתיר גם את התבואה הזאת? אומרת המשנה לא צריך הרבה, אלא מספיק שהתבואה השרישה לפני העומר, זה מספיק והעומר כבר מתיר אותה. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו נראה על זה שני דברים. א', מה שהרגע אמרנו, אותה מחלוקת של רבי יוסי בר זבדה ורבי יונה, אומרת הגמרא, היא דיברה על החלק הזה של המשנה, כלומר כשאמרנו שצריך שזה ישריש לפני העומר, אז מה הכוונה לפני העומר? לפני איזה שלב בעומר? אז נקרא את זה לפי הגרסות של המפרשים, שזה הפוך מהגרסה שאצלנו, שהפעם יוצא שמי שמקודם מקל הוא מחמיר ומי שמקודם מחמיר הוא מקל. כלומר רבי יונה מחמיר ומקדים את זה קצת ואומר שצריך שישריש לפני קצירת העומר, ואילו רבי יוסי בר זבדה מקל כי הוא מאחר את זה קצת ואומר מספיק שזה ישריש לפני הבאת העומר בפועל, אז ככה יש לו עוד כמה שעות להשריש. על זה הם נחלקו, וכאמור הם לא נחלקו על מה שאמרנו מקודם עד מתי האיסור, כי שניהם מסכימים שלפי המשנה האיסור הוא עד הבאת העומר בפועל. זה דבר אחד לגבי ההשרשה. דבר שני, בשורה האחרונה בעמוד ב', אמרנו הרגע שמספיק שזה השריש לפני העומר. מה המקור לזה? שמספיק השרשה ולא צריך יותר? אז הגמרא מביאה ארבעה מקורות שונים, כשאת שלושת המקורות הראשונים נראה ביחד, כי הם די דומים. הם כולם מביאים איזשהו פסוק שאת מנחת העומר עצמה צריך להביא כשהתבואה כבר בשלב מתקדם יותר, אבל מזה אפשר לדייק שאומנם אותה צריך להביא משלב מתקדם, אבל היא מתירה גם תבואה בשלב פחות מתקדם. כמה פחות מתקדם? כבר מהשרשה. זה מה שהם רוצים להוכיח, כשכל אחד כאמור מביא פסוק אחר עם שלב אחר, אבל את כל הראיות נדחה, כי נאמר, נכון, אפשר ללמוד מכאן שזה מתיר שלב מוקדם יותר, אבל לא כל כך מוקדם כמו השרשה, אלא רק קצת מוקדם יותר, ולכן מכאן אין ראיה על ההשרשה. זה משותף לשלושת המקורות, כשאנחנו נראה שכל מקור מביא פסוק שהולך ומקדים יותר ויותר, אבל עדיין להשרשה לא נגיע. אז המקור הראשון זה רבי יושעיה, הוא מביא את ויקרא ב' פסוק י' ד', ואם תקריב מנחת ביקורים להשם אביב כלוי וכו', אז העומר בא כשהוא כבר אביב, שזה בשל לגמרי, וכאמור מכאן נדייק שאומנם העומר עצמו בשל לגמרי, אבל הוא מתיר תבואה שהיא גם בשלב מוקדם יותר. כמה מוקדם? השרשה, כלומר ממש מוקדם. זה ראיה ראשונה, אבל דוחה הגמרא, בסדר, מוקדם יותר, אבל למה להגיע עד ההשרשה? אפשר פשוט לומר שזה מתיר פחות מאביב, כלומר שליש גידול, אבל לא צריך ללכת כל כך מוקדם עד ההשרשה. אז ראיה ראשונה דחינו ועוברים לשנייה, וזה של שמואל. הוא לומד מדברים תזיין, שבעה שבועות יספור לך מהחל חרמש בקמה, וכאמור כל ראייה קצת יותר מוקדמת, אז הוא מבין שחרמש כוונאי לשליש גידול, כי מאז זה ראוי לחרמש, כלומר ראוי לקצירה, אז העומר בא כשהוא לפחות שליש, כמובן גם זה לא מספיק, צריך גם אביב שהוא בשל לגמרי, אבל לגבי הדיוק שלנו הוא לפחות שליש, ומכאן שהוא מתיר גם פחות משליש. מה זה פחות משליש? כאמור, ההשרשה. זאת הראייה השנייה, אבל גם את זה דוחים באותה צורה. נכון שזה מתיר פחות משליש, אבל לא צריך כל כך מוקדם, אלא קצת פחות משליש, שזה שחת. אז גם את המקור השני דחינו. המקור השלישי זה רבי יצחק, שהוא מביא את אותו פסוק, מחל חרמש בקמה, והוא מבין שהעומר בא לפחות כשהוא קמה, שזה פחות משליש, אבל כבר יש לו עלים. עכשיו, כמובן, צריך יותר מזה, כי צריך גם מחל חרמש וצריך גם אביב, אבל כרגע לגבי הדיוק שלנו, אנחנו מסתכלים רק על המילה קמה, אז העומר הוא לפחות קמה, ואילו הוא מתיר גם פחות מקמה, שזה השרשה. זה המקור השלישי, אבל גם את זה דוחים. נכון, הוא מתיר פחות, אבל זה לא אומר השרשה, אלא משהו באמצע, שזה נקרא אגם, שאומנם אין לו עלים, אבל אפשר לקפל את הגבעול כלפי מטה, הוא מספיק גדול לזה, ובקיצור, אין לנו עדיין מקור שכבר מהשרשה העומר מתיר, ולכן אנחנו עוברים למקור הרביעי, שזה של רבה, שהוא לומד בצורה אחרת, משמות כף ג' מפסוק שאומנם מדבר על שתי הלחם, אבל את שתי הלחם צריך להביא מתבואה שהעומר כבר התיר, אז זה בעצם גם מלמד על העומר, כתוב, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. ומכאן הוא לומד שאשר תזרע אומר שהעומר מתיר לכאורה כבר מהזריעה אפילו לפני השרשה, אבל כיוון שכתוב בשדה, משמע שהזריעה עצמה לא מספיקה, אלא רק אם היא כבר הושרשה בשדה, אז הנה מקור שהעומר מתיר מהשרשה בשדה. זה המקור הרביעי, ואם זה נשאר, ובזה בעזרת השם הגענו למשנה בדף הבא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שאלה דומה למה שראינו אתמול, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שני מקרים שבהם לאדם יש חיטה שהיא עצמה כבר מותרת, אבל הוא שותל אותה מחדש. המקרה הראשון היה שאלה של רבי שמעון בן פזי, שיש לו חיטה שהעומר כבר התיר אותה ואין עליה איסור חדש, אבל אז הוא שותל אותה עוד פעם, אז החיטה עצמה לכאורה נשארת מותרת, אבל היא הלכה וגדלה, והשאלה היא, הם הולכים לפי העיקר שהיה מותר ואז גם התוספת מותרת, או שהולכים לפי התוספת, והיא הרי חדשה כאן, העומר לא התיר אותה, אז היא אסורה ובעצם יוסרת את הכל. זה המקרה הראשון. ניסינו לענות מרב יוחנן על מקרה הפוך, שהרכיב פירות אורלה בתוך עץ זקן, ששם התוספת של הפירות אסורה, כלומר הולכים לפי העיקר, אבל אמרנו אולי זה כי הוא מסתפק והולך לחומרה, אבל אולי לכולה לא נאמר את זה. עד כאן השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה של רבה, שאלה דומה, רק הפעם לגבי מעשרות, כלומר יש לו חיטה שהוא כבר ייסר עליה ואז הוא שתל אותה מחדש, וגם כאן שואלים האם הולכים לפי העיקר ואז התוספת מותרת, או שהתוספת אסורה, ואם היא אסורה, האם היא אוסרת גם את העיקר? זאת השאלה השנייה, והערנו לה שלוש הערות. הערה אחת זה ההבדל בינה לבין השאלה הקודמת. הערה השנייה זה שניסינו לענות שבעצם זה כמו כל זריעה של זרעים, או כשאני זורע בצל, אז מה שזרעתי הוא מותר, אבל אחרי זה כשזה גודל, הכל נהיה טבל וצריך לאסר, אבל הסברנו זה לא אותו דבר, כי כשאני זורע זרע אם זה מתקלה, ובאמת מה שמגיע אחר כך זה חדש לגמרי, וגם כשאני זורע בצל שזה לא מתקלה, אבל זאת דרך הזריעה שלו, ולכן כל מה שגודל זה גידול חדש והוא טבל, אבל במקרה שלנו שהוא שתל שיבולת מחדש, כאן באמת אפשר לשאול האם הולכים לפי התוספת או העיקר, וגם כאן נשארנו בלי תשובה. והערה שלישית זה שניסינו לומר שגם השאלה של רבי חנינא בר מניומה היא בעצם אותה שאלה, כשהוא שתל בעציץ שאינו נקוב, שאז החיוב רק מדרבנן, ואז הוא ניקב, שאז החיוב מעשרות ומהתורה, אבל אביי אמר שזה לא אותו דבר, שם ודאי שהולכים לפי התוספת, כי זה בעצם הכל תהליך אחד אל התוספת, ואילו כאן אפשר להפריד ולשאול לפי מה הולכים, וכאמור נשארנו בלי תשובה, וזה היה הסעיף הראשון עם שתי השאלות שלו. בסעיף השני דיברנו על מצב הפוך, שהוא שתל דבר אסור, כלומר יש לו שיבולת שכבר התחייבה במעשרות והיא טבל, אבל אז הוא שתל אותה, ואז הוא הפריש אותה כתרומה. והשאלה היא האם זה אפשרי, כלומר האם אומרים שהיא בעצם עדיין חייבת במעשרות ואפשר להפריש, או שברגע שהוא שתל אותה, אז זהו, הכל מתחיל מחדש, והיא בעצם עוד לא התחייבה במעשרות ואי אפשר להפריש אותה, וגם כאן נשארנו בלי תשובה, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו בדרך אגב על זה שהציץ שאינו נקוב הוא בעצם רק מדרבנן, גם לגבי איסור כליים וגם לגבי תרומות ומעשרות, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני חזרנו לנושא של חדש, ואגב זה גם לחלה, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מה המינים שחייבים בחלה ואיסור חדש, וזה בעצם חמש מיני דגן, חיטין, סעורין, קוסמין, שיבולת שועל ושיפון, ועל זה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה זיהוי המינים, דיון שני זה מה המקור לזה, אז המקור הראשוני זה במצע, ששם לומדים ממה שלא יכול להחמיץ, אז גם אין בו את מצוות מצע, וממצע לומדים גזרה שווה גם לחלה וגם לחדש, כי בכולם כתוב לחם, ומחלה לומדים גם לאיסור קצירת חדש, כי בשניהם כתוב ראשית, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה לגבי הצטרפות, המשנה דיברה שהמינים השונים מצטרפים זה לזה לכזית, אגב זה הביאו ברייטה ששם כתוב שהתבועה, קמח ובצק מצטרפים, מצטרפים לגבי מה? אז שלושה הסברים ראשונים הסבירו שהכוונה היא לצירוף לכזית, לגבי איסור, רב כהן אמר איסור חדש, רב יוסף אמר איסור חמץ בפסח, ורב פאפ אמר איסור אכילת מעשר שנים מחוץ לירושלים, רב לעומת זאת הסביר אחרת שהכוונה היא לצירוף לקביצה שרק אז אוכל יכול לקבל טומאה, ואמרנו מה החידוש בזה, והוא אמר באמת החידוש זה משהו צדדי יותר, וזה שכמו שהבצק הוא בלי פסולת, אז גם בקמח ובגרעינים של סעורים הם מצטרפים רק אם הם בלי פסולת, אלא אם כן הם לחים שאז הם רואים לאכילה ומצטרפים, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה עד מתי האיסור, אז המשנה כתבה ואסורים בחדש מלפני העומר ומלקצור מלפני הפסח. עכשיו, איסור קצירה זה ודאי עד הקצירה בפועל של העומר בלילה, במוצאי יום טוב ראשון, אבל עד מתי איסור חדש? מה המשנה התכוונה? אז בזה לכאורה יש מחלוקת אמוראים על זה, רבי יוסי בר זבדא אומר עד הבאת העומר בפועל, ואילו רבי יונה מקל ואומר שעד סוף הלילה, כלומר עד ט"ז ניסן בבוקר, אבל הגמרא דוחה אם כן ששניהם קשורים לזמן קצירת העומר, המשנה יכלה להגיד אותם במשפט אחד, וממילא ברור שבמשנה הזאת לפחות זה עד הבאת העומר בפועל, כמובן שדעות אחרות ראינו בדף סמכת, אבל המשנה הזאת היא ככה, אלא רבי יוסי בר זבדא ורבי יונה נחלקו על משהו אחר לגמרי, וזה לגבי הסעיף השלישי. בסעיף השלישי ראינו שהיא מוזרה תבועה ממש סמוך לפסח, מספיק שהיא השתרשה באדמה, כבר אז עומר מתיר אותה, ועל זה נחלקו רבי יונה ורבי זבדא לפני מה צריך להשריש, שכאן רבי יונה מחמיר ואומר שצריך להשריש לפני קצירת העומר, שזה מוקדם יותר, ואילו רבי יוסי בר זבדא מקל ואומר שאפשר עוד כמה שעות שישריש לפני הבאת העומר בפועל. זה דבר אחד לגבי השרשה. דבר שני זה מה המקור שהדין זה השרשה, אז הבאנו שלושה מקורות שהעומר צריך להיות משלב מתקדם יותר, אבל הוא מתיר גם משהו בשלב פחות מתקדם. רבי יושעי למד מאביו שהעומר הוא בשל לגמרי, שמול למד מחרמש שכוונה היא לשליש גידול, רבי יצחק למד מכמה שכוונה היא אפילו פחות מזה, וכולם כאמור אמרו שזה אומר שהוא מתיר גם משהו הרבה יותר מוקדם, שזה השרשה, אבל את כולם דחינו, יכול להיות שהוא מתיר מוקדם יותר, אבל לא צריך להגיע עד השרשה, אולי זה משהו באמצע, אלא מקור רבי זרבה מאשר תזרע בשדה, אשר תזרע זה בעצם כבר מהזריעה, בשדה זה כבר מהזריעה, אבל רק אחרי שהשריש כבר בשדה, זה המקור שולחים לפי השרשה, כל טוב.